היום אנחנו עומדים שיעור שקרא סדר התפילה.
כן, כן.
סדר התפילה. שיעור בנושא תפילה, אני אסביר לכם מה הרעיון בזה. אסביר לכם מה הנושא של השיעור. הנושא של השיעור הוא לא התוכן של התפילה מבחינת כוונות התפילה, המילים, אלא הסדר של התפילה. זאת אומרת, לתפילה יש חלקים, מתחילים בקורבנות, אחרי זה פסוקי דזמרה, אחרי זה קריאת שמע, זכותיה, אחרי זה 18, אחרי זה לפעמים, ולפעמים לא השתחנו בקריאה בתורה, ואחרי זה תמיד יש מה שקרה קדושה טובה לציון גואל, שזה אשרי ומה שקורה אחרי זה שם. ואחרי זה יש עוד פעם לפי הנוסחים, או קודם שיר של יום, או אחרי זה שיר של יום, ותמיד יש שיר של יום, יש קווה אל השם ועלינו לשבח בסדר כזה או אחר. זה המבנה הקבוע של כל התפילות. האמת שתשימו לב, זה המבנה של כל התפילות, כולל תפילות שבת, יום טוב וחגים. רק לפעמים חלקים מסוימים יותר שמנים יותר רזים, אבל הסדר הזה הוא, גם ביום כיפור יש את הסדר הזה, רק זה נבלה עם האמצע הענק של מוסף. אבל גם שם מתחילים עקרונית בקורבנות, בפסוקי דזמרה, וגומרים בקווי אל השם, אין הבדל. בסדר? אז למעשה זה הסדר של התפילה. השאלה, מה הרעיון בסדר הזה, מה הנקודה שצריך לעשות את הסדר הזה? דווקא ממילא, תוך כדי תנועה, אתה מבין מה צריך לכוון בכל חלק מהחלקים האלה בתפילה. זאת אומרת, ברגע שאתה מבין את הערך שלהם ולמה זה בנוי דווקא בצורה כזאת, אז באופן אוטומטי, אתה גם יודע מה לכוון, וגם התפילה עצמה היא הופכת להיות הרבה יותר מסודרת. ברור העיקרון? יפה. אז זה הנושא של השיעור. הדבר ראשון, נעשה שתי הקדמות קצרות, וזה אחד, שהתפילה בנויה לפי, בדיוק לפי העיקרון שלמדנו בשבוע שעבר בשיעור תקיעות. תפילה ודאי בנויה בשיטה של עלייה וירידה. אז התפילה מתחילה, תכף נסביר, תוך כדי תנועה נסביר מאיפה מתחילים, לאן עולים ולאן יורדים. אבל התפילה בנויה על העיקרון שמתחילים בקורבנות, שזה הנקודה הכי נמוכה לצורך העניין, וגומרים עוד פעם בקורבנות, שזה קווי לשם, תשימו לב, זה גם כקורבנות. נכון? כל הקטורת שם שאומרים. יש עוד חלקים, אבל בגדול זה קורבנות. ובאמצע מטפסים לאיזה של גבי מרומים שתכף מטפל בהם, וגם יורדים חזרה. אז התפילה כמובן בנויה לעיקרון של עלייה וירידה, שכבר הסברנו שהעיקרון הזה אומר שבשלב הירידה, או נקרא זה בשלב ההכלה בחיים של העיקרון, אז זה כבר מופיע בצורה יותר חזקה או יותר שלמה מאשר זה היה בזמן העלייה או בזמן ההתפתחות. כמו בתקיעות בדיוק, התחלנו בפשוטה, שם זה דווקא ירידה ועלייה. התחלנו בתקיעה שהיא שייכת לעולם הבא, וגמרנו בתקיעה שהיא גם כשייכת לנשמה חזרה. אבל באמצע קרה משהו שגרם לתקיעה האחרונה להיות יותר שלמה. אותו דבר גם פה, התפילה היא בנויה בצורה כזאת שאנחנו מתחילים מנקודה מסוימת ומגיעים חזרה לאותה נקודה, אבל עם עוצמה הרבה יותר גדולה, ולכן יש לנו כרגיל את המבנה הזה, אמרתי לכם שהוא מופיע בכל, למעשה כל עבודת השם בנויה בצורה כזאת, של איזושהי עלייה וירידה. זאת אומרת, עלייה והמשכה אחרי זה, אפשר להגיד, של אותם עוצמות חיים של העלייה, להמשיך אותם חזרה אל החיים הפשוטים. אז זה הקדמה ראשונה. עכשיו, כל מה שאני אומר עכשיו, כל השיעור הזה מופיע בשתי שורות בסתר דרך השם של הרמח"ל. בעמוד 154. בסדר, אחרי זה תראו שזה כתוב שם. העמוד 154 בספרים הרגילים, אני לא יודע, אולי יש הוצאות אחרות, אבל זה ההוצאה היחידה שאני מכיר ונמצאת בכל מקום. אז כל מה שעכשיו אומר, זה שתי שורות בסתר דרך השם של הרמח"ל, עמוד 154. בסדר, מי שאחרי זה יסתכל, יראה שכל מה שאני אומר, כל מה שאני אומר פה, פשוט פירוט של המשפטים האלה שעכשיו אני די אומר אותם בערך כמו שכתוב שם, בסדר? אז למעשה מה אומר דרך השם שם של הרמח"ל? הוא אומר שלמעשה התפילה בנויה על פי ארבע עולמות היסודיים של ההוויה. יש ארבע עולמות שבהוויה, זה עולמות סביר שם, זה הלכת עבודה שאתה יודע. והתפילה בנויה על פי אותם עולמות. ואתה למעשה עובר מעולם לעולם, אתה יכול להסביר בצורה שאפשר להבין אותה, צורה הגיונית ובוא נגיד צורה שלנו. אבל קודם נגיד את הסיסמה. זה סיסמה היא שהתפילה היא למעשה מעבר בין עולמות מסוימים, כשאתה עובר מעולם אחד, מגיע לעולמות אחרים, ואחרי זה יורד חזרה לאותו עולם שהתחלת ממנו. עד כאן בערך מה שכתוב שם בעמוד 154, עם הפירוט של העולמות. אז דבר ראשון, אז הקדמה השנייה היא שיש ארבע עולמות יסודיים. תכף נסביר מהם העולמות היסודיים, ומה זה הרעיון שנקרא עולמות בכלל. ואחרי זה נחזור, נתחיל לטפל בתפילה באופן נקודתי. ברור העיקרון? אז יש ארבע. אני מלמד, אני אגמור בסביבות 6, אני אשר אליי, בסדר? אוקיי, אז יש ארבע עולמות יסודיים כמו שאמרנו, והם נגיד אותם עכשיו. אז אני אומר קודם את השמות מלמטה למעלה, ואחרי זה תוך כדי תנועה נסביר גם מה הרעיון בכל עולם, כי דרך התפילה אנחנו נבין אותם.
הרמח"ל
אומר שהתפילה בנויה על פי אותם ארבע עולמות שאני אומר, והוא מסביר כל חלק בתפילה על איזה עולם הוא בנוי, בסדר? עכשיו אני לא אומר עכשיו את דברי הרמח"ל, אני עכשיו נותן שיעור שלם שבסוף תראה שזה מה שהרמח"ל אמר בשתי משפטים שלו, בסדר? זה לא מסוגח, כלומר אני לא רוצה להגיד דברי הרמח"ל כי זה תמצית של... סתם אני אזרוק משפטים חסרים משמעות לכאורה, אבל זה מה שהרמח"ל אומר. בכל מקרה, אז ארבע עולמות האלה הם נקראים מלמטה למעלה, קודם היו את השמות, אחרי זה אני מסביר באופן מאוד כללי, כי תוך כדי תנועה על פי הנושא של התפילה נבין בצורה יותר עמוקה מה הרעיון בכל דבר. אז העולמות מלמטה להם נקראים עולם העשייה, שזה העולם הכי נמוך. אחרי זה יש שם את עולם היצירה, שזה עולם אחד מעליו. אחרי זה יש את עולם הבריאה, שזה עוד אחד יותר גבוה. אחרי זה יש את עולם האצילות. אצילות זה העולם הכי עליון, שהוא... פעם, אני אומר את המילים, אבל זה מילים מסוכנות, צריך לדעת להיזהר ולא לא, לא, לא לטעות בהם. מה? אני לא כתוב, אני לא המצאתי את זה, זה כיתה א' ממש הקבצה ד' בבית ספר לרפי שכל, כבר הוא יודעים את זה. זה לא משהו מסובך, אבל טוב, צריך להגיד את זה. רגע, תן לגמור, לא אמרתי כלום, רק אמרתי סיסמה, אני לא הסברתי כלום, אמרתי שמות, זה הכל. אתה חוגד איציק ואברהם, זה היה אותו דבר. בסדר? אז אמרנו זה עולם העשייה, אחרי זה עולם היצירה, אחרי זה עולם הבריאה, אחרי זה עולם האצילות. עולם האצילות הוא רואה שזה אלוקות, זה לא חס וחלילה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. חס וחלילה, חס ושלום, חס וחסה, כבר ראיתם בשיעור הזה ואתם מבינים שבשום מקרה אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא בעצמו לעולם, אלא הכוונה שזה מדרגה אחרת. מה זה מדרגה אחרת? שנראית תוך כדי התנועה של שיעור תפילה ונגיע לנקודה הזאת, אז נבין למה זה נקרא מדרגה אחרת ולמה אומרים שזה לכאורה ממש הופעה יותר, נגיד את זה במילים שלנו, זה יותר שייך להופעה אלוהית מאשר עולמות האחרים. זה נקרא שזה אלוקות, לא שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו חס וחלילה, חס ושלום, חס וחסה. בסדר? זה לא ככה. אלא זה, ובהשאלה אומרים שזה יותר אלוקות, בסדר? אז יש שמות אותם ארבעת עולמות, אומר הרמח"ל. מה? את מה זה העולמות? לא, כי תוך כדי תנועה, נכון, אני אסביר, לא, כי תוך כדי תנועה, אתה תבין את זה, שאנחנו נסביר את התפילה, אני אגיד כמה מילים. אבל עד סוף השיעור אתה תדע, ואני מסביר את זה עכשיו, בסדר? אז זה מה שאומר הרמח"ל, שהתפילה בנויה על בסיס אותם ארבע עולמות, שאנחנו מתחילים בעולם העשייה, עולים עולם היצירה, עולם הבריאה, אחרי זה מגיעים לעולם הצילות ויורדים חזרה לעולם העשייה. והוא אומר איזה חלק בתפילה מקביל לכל דבר, כמו שאנחנו תכף נראה. בוא נסביר רגע את המושג עולם בכלל, כי זה חשוב מאוד שלא תבואו לדמיין דמיונות גשמיים, מה שזה דבר חמור מאוד כזו. אז קודם נסביר את המילה עולם. כמובן שלא הכוונה שהעולמות האלה זה מקומות פיזיים, כלומר איזושהי נקודה שצריך לטפס הרבה בשביל להגיע לשם. זאת אומרת, זה לא שפה זה עולם העשייה ואז אם תקנה חללית ממש טובה אז תגיע לעולם היצירה. וכן, זה גם לא אומר שאם אתה תחשוב הרבה אז תהיה בעולם היצירה. זאת אומרת, מה צריך להבין תחת המושג עולם? להבין איך העולמות האלה פועלים. אז המושג עולם בעברית רוחנית, משמעותו סדר חוקים קבוע. זה בעברית רוחנית משמעות המילה עולם. אז תשימו לב שהמילה הזאת משמשת גם אצלכם בצורה הזאת, בלי שאתם כל כך מודעים לזה. למשל...
סדר חוקים קבוע?
כן, סדר חוקים קבוע נקרא עולם.
זהו סדר העולם.
אבל למשל אומרים יש חנות עולם הצעצועים או עולם המוזיקה. אז עולם הצעצועים זה לא מקום שבאמת גרים שם רק צעצועים, נכון? למה קוראים לזה עולם הצעצועים? הכוונה ששם הנקודה המרכזית, הסדר זה סדר של צעצועים, זאת אומרת הנקודה שם זה צעצועים, נכון? עולם הרהיטים. אז אומרים אדם קנה את עולמו ברגע. מה זה קנה את עולמו? הוא לא קנה פה עכשיו את 20 דונם באלי, נכון? הוא קנה, הכוונה הוא סידר את החיים של הצוות המסודרת. אז המושג עולם בעברית רוחנית, משמעותה, בכלל בעברית, אבל כמובן ברוחנית זה יש איזה יותר משמעות, זה לא הכוונה אדמה או מקום פיזי, אלא עולם הכוונה סדר חוקים קבוע, זה נקרא עולם. לכן יש עולם הילד, נכון? או עולם המבוגרים, או עולם הכדורסל, נכון? אז כל עולם כזה אומר סדר חוקים מסוים. מה זה אומר, נקרא עולם הילדות? הילד חי בעולם הילדות. מה אנחנו באים להגיד? שהצורה שהוא חושב, הצורה שבה... החוקים שלא מסודרים זה על פי סדר מסוים שקוראים לו סדר ילדותי. זה נקרא שהוא חי בעולם הילדות. אבל כמו שאתם שמים לב, זה שהוא חי בעולם הילדות זה לא סותר את זה שהוא גם גר בבית יש לו מיטה. נכון? זה לא מקום שהוא גר בו, אלא הכוונה שההתנהגות שלו מבוססת על פי חוקים מסוימים, סדרים מסוימים, שנקראים אצלנו ילדותיים. אנחנו רואים שהוא שייך לעולם הילדות. וישר מתוך הדוגמה הזאת אנחנו כבר רואים עוד לימוד על המושג עולם, וזה שהעולמות זה לא תמיד מקום א' זה עולם א', מקום ב' זה עולם ב'. זאת אומרת, זה לא שאתה או בעולם א' או בעולם ב', אלא אתה תמיד נמצא בהרבה עולמות. אז אותו ילד הוא גם בעולם הילדים, נכון? וגם הוא בעולם היהודים כי הוא יהודי, וגם הוא בעולם העירונים כי הוא גר בתל אביב, וגם בעולם הספורטאים כי הוא משחק כדורסל, נכון? הוא בהרבה עולמות. העולמות פועלים במקביל, זאת אומרת, הוא במקביל גם ילד, גם משחק כדורסל, גם יהודי וגם גר בתל אביב, זה לא סותר. למרות שאתם מבינים שיש אינטראקציה בין הדברים, זאת אומרת, זה שהוא יהודי זה גורם לו גם לשחק, אני יודע מה, לא לשחק בשבת, בסדר? זאת אומרת, יש, ודאי שיש השפעות הדדיות בין העולמות, מבינים? אבל זה לא אומר שאדם יכול למצוא רק בעולם אחד ובעולם אחר. הכוונה סדרים של חוקים, שכל יצור מסוים בכל נקודת זמן, הוא שייך לכמה מערכות חוקים שפועלות במקביל, שכל אחת מהן אתה יכול להסתכל עליה בתור עולם נפרד, אבל אם אתה רוצה לבדוק עכשיו התנהגות או מציאות ספציפית, אז אתה מבין שאתה צריך להסתכל על כל העולמות שהאדם שייך אליהם, כדי להבין מה קורה. זאת אומרת, זה שהוא עכשיו בשבת, במקום הולך לשחק כדורסל, הוא הולך לבית כנסת, זה שייך לא לעולם הספורט, אלא לעולם היהדות. מבינים? זאת אומרת, אתה צריך לעשות חשבון בכל התנהגות שלו, מאיזה עולם היא מושפעת, ואתם מבינים שהעולמות משפיעים במקביל כל הזמן. זאת אומרת, גם אותם עולמות שאנחנו מדברים ועכשיו, לא כמו בדמיונות שיכולים לדמיין, שעכשיו פה זה עולם העשייה, ואחרי זה, לא יודע, אנשים שהתעלו ברוחניות, אז הם טיפסו מאוד גבוה בסולם והגיעו לעולם היצירה, ואחרי זה וכו'. אלא כל העולמות האלה קמים כל הזמן, משפיעים כל הזמן, כל אחד יש את הנקודה מיוחדת שבו הוא מופיע ומשפיע את החוקיות שלו בתוך המציאות הנורמלית, מבינים? אבל כל העולמות האלה קמים כל הזמן ביחד. אז המושג עולם, כמו שאמרתי, משמעותו סדר חוקים, וכל אותם ארבעת עולמות שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, הם כולם מופיעים כל הזמן בכל המקומות. זאת אומרת, כל הזמן אנחנו נפעלים גם על ידי עולם היצירה, וגם על ידי המעשייה, וגם עולם הבריאה, וגם המציאות, הם פועלים כל הזמן החיים שלנו, כל אחד לפי חוקיו, וגם פועלים אחד על השני. זאת אומרת, הכל מחובר מהכל. הבנתם את העיקרון הזה? ברור? יפה. עכשיו, אחרי שאנחנו הבנו את העיקרון היפה הזה, אז אנחנו עכשיו יכולים... יש פה איזה סידור, תביא סידור הזה, אני אוכל להקריא דברים עם זה סידור. מה זה? לא שבת, סידור. סידור, סידור. לא, לא, זה בסדר גמור. סידור גדול. אין כמור. טוב, אז עכשיו בוא נתחיל בסדר התפילה כמו שאמרנו. אז דבר ראשון, התפילה מתחילה במה? בקורבנות. אבל קורבנות זה למעשה אפשר להגיד שהחלק שנקרא קורבנות הוא מחולק לשני חלקים. יש חלק ראשון שמה הוא? א', מי שלא אומר קורבנות לא בסדר.
מה צריך לומר?
צריך להגיד קורבנות. בעיקרון כל מה שכתוב בסידור צריך להגיד. עכשיו אני מודה ומתוודא שגם אני לא כל יום אומר קורבנות, אבל לפחות אני רוצה להגיד קורבנות, זה החילוף. ויש לי זמן, אני כן אומר, לפעמים אני משתדל כן להגיד, זאת אומרת, אני...
חובה?
לא, זה לא חובה. חובה, יש, זה ואני אסביר. א', נעבור תמיד אחינו הספרדים להגיד קורבנות, רק בזמן האחרון הם מתקלקלים, והם גם התחילו לחפף, להתחיל מהודו. מה שחמור מאוד, עד שעשו כבר טוב, והתגעגעו קורבנות כל כך יפה, אז עכשיו, אתה יודע, לאט לאט, מה שנקרא, לוקחים את הצדדים השליליים ואימצו את זה לעצמם, וגם בכנסת ספרדים, נגיד, אצלנו בכנסת, נתפלל ספרדים בבוקר. יש כמה צדיקים שבאים, שלושה שבאים איזה רבע שעה לפני כולם אומרים קורבנות, אבל באופן טבעי כולם מגיעים בזמן לישר להודו במקרה הטוב, כן, לא טוב, אני מדבר על צדיקים. כן, אבל אין אמירת קורבנות קבועה, לעומת זה פעם, אני לא זוכר, הייתי בטיול, התפללתי בטבריה באיזה מקום, שם, אז שם, אמרו לי שבע חצי התפילה, אני יכול לבוא בשמונה ברבע, אותו דבר. לא, לאט, ברוך השם, ככה צריך, כן, אני מדבר על הקצב, אני מדבר על התוכן. בכל מקרה, זה שאומרים קורבנות דבר חיובי. עכשיו לגבי חיוב, אז כל התפילה יש לה חלקים יותר בדיעבדים וחלקים יותר לחתחילאים, זאת אומרת בדיעבד של הדיעבד של הדיעבד, אתה יכול להגיד אשרי ובא לציון, אתה יכול להגיד ברוך שאמר וישר להגיד אשרי, לחתחילה צריך להגיד כל הפסוקי דזירו ועוד לחתחילה צריך להגיד מבקור בנות, מבין? זה לא מעכב את התפילה, יש חוקים מה מעכב את התפילה, לא תגיד שנייה שמה, לא התפללת, אבל לא תגיד קורבנות קצת לידי חובה, פחות טוב. עקרוני צריך להגיד קורבנות.
מה? מה העיקר בהמה? זה
בית הרבי ישמעאל? לא, אני הבנתי כמה שאני זוכר מהמשנה ברורה לפחות, שזה אתה חייב להגיד. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד מברכו.
אתה יכול להסכים אחר כך.
לא, הוא אומר, אז אני אומר, אולי זה מחלוקת בין המשנה ברורה לבין
הרבי. אין מה להסכים אחר כך. מה להסכים?
יכול להיות מחלוקת, חבר'ה, לא נקרא שם לשיעור הלכה. מה שאני זוכר, מה שאני למדתי במשנה ברורה, המינימום זה להגיד את המינימום שפסוק ידי זמרה, זאת אומרת, ברוך שאמר אשרי. ואחרי, השתבח ואחרי זה להגיד אז אני אומר, תקשיב רגע, אז אני אומר, אני יודע שכתוב בשולחן ערוך בפירוש שמי שלא יסתיק שיתחיל עם ברוך אבל אני חושב שבשנה ברורה לא כתוב ככה, עוד פעם זה לא נפקא מינה לענייננו כי זה לא שיעור עכשיו הלכה בהלכות דיעבדים בתפילה לענייננו הקורבנות יש בהם שני חלקים, אם תשימו לב, די חבר'ה להירגע הכוונה היא שני חלקים. החלק הראשון יכול לקרוא לו עבודה מוסרית, נכון? מה אנחנו אומרים בחלק הראשון של הקורבנות? לא אומרים ישר את הקורבנות, אומרים למשל כן, איפה זה, זמוני זה. אז קודם אומרים למשל את הקדת יצחק. אחרי זה, רבנו, לא עשו קודם, אנחנו נתחנו לפניך, חמרי חבים, מענו, מחזינו, מחצינו, מציקותינו, מהאישותינו, מרחונו, מגבורתינו. אין פה קורבנות. יש פה, אפשר לקרוא איזה סוג של עבודה מוסרית. נכון? יש פה איזה מה שנקרא, איזושהי הכנה נפשית. מה הרעיון בזה? עולם, הקורבנות, אומר הרמח"ל, הם כנגד עולם העשייה. עולם העשייה זה עולם שלנו. בפועל, הדברים, כמו שקוראים בפועל, זה נקרא עולם העשייה. כל תכלס. זה עולם העשייה. זאת אומרת, זה שהטלפון עבר ממקום למקום, זה שינוי בעולם העשייה. זאת אומרת, העולם המעשי שבו אנחנו חיים. מה התפקיד של הקורבנות? התפקיד של הקורבנות, אמרנו, יש שני החלקים של הקורבנות, זה להתחבר לכל עולם העשייה. כי הרעיון הוא שהתפילה זה למעשה נקודה שבה אני האדם מחבר את כל המציאות כולה אל הקדוש ברוך הוא. לא הספקנו כך ללמוד את זה בשיעור תשובה, למרות שאני בדרך כלל אני מספיק, וזה להסביר שכל המציאות כולה מתפללת. לא הספקנו ללמוד את זה, למרות שהיה לכם בדפים. מי ששם לב בדפים, למקורות, יש שם פסקה של הרב שאומרת שכל ההוויה כולה מתפללת, אם שמתם לב לזה, במקרה. מה זה קרה כל ההוויה מתפללת? יש לי הרבה מה להגיד לזה, וזה לא עכשיו, כי אז לא נלמוד את הסדר התפילה, אבל הרעיון הוא שגם לשאר הדברים במציאות יש נקודה של תפילה. זאת אומרת, הכל חי במילים אחרות, כן? להסביר את זה בריחות, תסביר פעם אחרת. אבל הרענו שהכל חי. זאת אומרת, הקוס הזאת היא חיה, והיא עובדת ומכירה את הקדוש ברוך הוא, רוצה להתפלל אליו. והדרך שלה להתפלל אליו זה דרך האדם שמרומם את התפילה. לכן מה שרב נחמן אומר, שהוא מתפלל בשדה, אז כל העשבים מתפללים איתו, זה לא סתם וורט, זה לא סתם משל נאה, כדי לשמח את לב החסידים. אלא זה באמת ככה. זאת אומרת, באמת שמישהו מתפלל בשדה, אז העצים מתפללים איתו באמת. זאת אומרת, זה כיפשוט או לא במובן שהעצים עכשיו שרים ביידיש, אלא הכוונה, כן, ברסלב, זה צריך לדבר ביידיש. כן, אבל זה לא שהעצים עכשיו מדברים, אלא הכוונה שהתפילה של האדם כוללת גם את הנקודה, כל שאר היצורים שמפעים פה, שזה דומם, צומח, חי, וכולם מתפללים דרכו. אז הנקודה בקורבנות זה למעשה לחבר את כל המציאות אליי. אני עושה זה בשני חלקים. שלב ראשון אני מה שנקרא אצל החבר'ה אוסף את עצמי. אני חושב את המושג לאסוף את עצמי. זאת אומרת, קודם אני מתחבר לעצמי. איך אני מתחבר לעצמי? אני מתחבר לעצמי בזה שקודם אני מטפל בצד המוסרי הקטן שלי. קודם אני צריך להיות בן אדם. השיא של מה שקרה לו להיות בן אדם, זה קריאת שמה קטנה. שמה זה שמה ישראל השם אינו השם אחד, נכון? מה זה אומר? אחדות. זאת אומרת, אחדות זה אומר שהכל מחובר ביחד, שהכל פועל בהרמוניה, נכון? עכשיו, יש את קריאת שמה הגדולה שנגיע אליה בהמשך, אבל מה זה קריאת שמה קטנה? תשובה, לחבר את עצמי לעצמי. שאני אהיה אחד דבר ראשון, אם הנשמה שלי אחת וכל הכוחות שלי אחד, וכל מה שאני עושה זה בכוון רק לנקודה הזאת של התפילה ועבודת השם, אז עכשיו מה שיקרח, אספתי את עצמי. זאת אומרת, אני מרכז את כל הכוחות שלי כדי להתכוון רק לתפילה. זה התפקיד של אותה עבודה מוסרית מסוימת שיש שם בהתחלת הקורבנות. התפקיד שלה זה שלפני שאני מנסה עכשיו להתחבר לכל היצורים פה בהוויה כדי לרומם אותם אליי, ומתוך זה להתרומם ביחד אל השם, קודם צריך לחבר את עצמי. אם בזמן התפילה אני חושב עכשיו על כדורגל, אז לא בדיוק זה, בטח אני לא עכשיו מחבר אליי את כל נשמות הארנבים שמתרוצצים פה עכשיו בגינה, נכון? אז סימן שקודם צריך לחבר את עצמי. אז החלק הראשון של הקורבנות זה שאני אוסף את עצמי לעצמי. זאת אומרת, אני בעצמי כולי מרוכז עכשיו במה שאני רוצה עכשיו להתחבר לקדוש ברוך הוא, לעבודת השם. ובחלק השני, שזה הקורבנות בפועל, אז אני למעשה עכשיו מחבר את עצמי לכל המציאות, מתוך הבנה שכל המציאות כולה מתפללת, ואני עכשיו נציג של כל הכוחות פה בעולם. זאת אומרת, לא רק אני הקטן המסכן מתפלל, ואפילו אני לא רק נציג של כל עם ישראל, אלא נציג של כל העולם. וזה בזה שאני אומר קורבנות, אני מקרב אותם אליי. לשון קורבן זה מלשון לקרב, כמו שאתם יודעים. אז נכון שבפשטות זה לקרב אל השם. אבל איך מקרבים אל השם? בזה שקודם מקרב אותם אליי. זאת אומרת, אני מחבר אותם. זאת אומרת, אני עכשיו צריך לצורך אני להתכוון שהעץ הזה גם כי רוצה נורא לאור באור השכינה. אז אני, חלק ממנו, אנחנו ביחד. אז זה קורבנות. קורבנות זה דומם צומח חי. נכון? יש קורבנות מהדומם, שזה מלח ששמים על הקורבנות, או מים שמנסחים. יש קורבנות מהצומח, שזה כל המנחות וכו', ויש את הקורבנות מהחי, שזה כל הקורבנות מהחי. בסדר? אז למעשה, הנושא בקורבנות זה לחבר את כל הדומם צומע חי אליי האדם המדבר, ולהתחבר שכולנו נהיה אחד. זה קריאת שמה קטנה, אני אחד, כל ההוויה כולה היא אחת. זאת אומרת, זה שלמות עולם העשייה. מה אני עושה? אני מחבר אליי את כל עולם העשייה כדי שעכשיו יש פה יחידה אחת שהיא עכשיו הולכת ומתחברת כולה אל הקדוש ברוך הוא. אני אחרי שם לכל העולם. עד כאן מבין? אז עולם העשייה זה העולם המעשי המציאותי בפועל, עם כל היצורים שמתרוצצים פה, והתפקיד של הקורבנות זה לחבר את כולם אליי. יפה. אחרי זה אנחנו עוברים למה שקרה פסוקי דזימה. פסוקי דזימה זה כנגד עולם היצירה. עכשיו נסביר מה זה עולם היצירה. אחרי זה נראה מה זה קשור לפסוקי דזימה. עולם היצירה נקרא גשמו בישראל עולם המלאכים. זה עולם המלאכים. מי זוכר מה זה מלאך משיעור היחס המושג האלוהי?
אידיאל.
נכון. זה אידיאל. ובמילים יותר, יותר קלאסיות, זה כוח רוחני פועל. שימו שהסברנו מה זה כוח רוחני פועל, זה העקרונות של המציאות. זאת אומרת, כל אותם יצורים שמתרוצצים פה בעולם, הם לא סתם מתרוצצים פה. יש להם חוקים שעל פי הם חיים פה, על פי הם מתפקדים, נכון? החוקים האלה, כמו שאנחנו מבינים, הכל מהקדוש ברוך הוא, ודאי החוקים האלה הם חוקי הסדר של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא סידר פה בעולם את החוקים בצורה כזאת שכל העולם לתקן עולם מחוץ שדה. זאת אומרת, שכל המציאות כולה היא תתעלה אל השלמות שלה. בסדר? זאת אומרת, החוקים האלה זה החוקים של כל היצורים שמתרוצצים פה. זה לא סתם חוקים. איך החוקים האלה מופיעים? דרך המלאכים. מלאכים זה אומר כוחות חיים רוחניים. זאת אומרת, זה העקרונות של הדברים, זה הסדר של הדברים. זה האידיאלים של הדברים. זאת אומרת, זה הרעיונות שעומדים מאחורי כל המציאות. זה נקרא עולם היצירה. אז למעשה, מה זה קשור לפסוקי דזימרה? מה אני אומר לפסוקי דזימרה? אני מעלל את השם. מה זה נקרא לשבח את השם? בואו רגע נעשה ריסט בראש. לשבח את השם, כבר זה, אתם צריכים לדעת, להסביר מה זה לשבח את השם על פי שיעור היחס למושג האלוהי. אז לשבח את השם, זה לא להגיד לו מזל טוב לבר מצווה, נכון? מה זה לשבח את השם? מה הוא צריך, נשארת לזה שאלה חילונית בקלאסה, מה הוא צריך, כל מה הוא צריך להגיד, כמה אתה חכם, ככה אתה זה, אין לו מה לעשות, הוא יודע שהוא חכם, כל יום, כל יום, הוא צריך שכולם יגידו לו, הקדוש ברוך הוא, אתה נורא חכם, הקדוש ברוך הוא, אתה גיבור, אפילו אף בן אדם נורמלי, לא יודע, כל יום כולם יגידו לו, אתה חכם, אתה גיבור, מה, אני לא יודע שאתה חכם וגיבור, עד כאן השאלה החילונית המטופשת. מה היא נובעת השאלה החילונית המטופשת? בהגשמה. אני חושב שקדוש ברוך הוא זה בן אדם משופר, וכל מה שהוא רוצה בחיים שיגידו לו, איזה חכם אתה, איזה חכם אתה, כמו קינג קונג בערך, כן? משהו כזה. הם מגשימים. אבל אנחנו שאנחנו ברוך השם לא מגשימים, אנחנו מבינים שמה זה נקרא לשבח את השם?
להעות את עצמך...
תגיד בעברית. אתה אומר דבר נכון, אבל זה גם אתה מסינית ליפני, שלא עוזר לנו אף פעם כלום. כן. מה זה נקרא לשבח את השם?
כולל.
מה? מה זה נקרא שמשבח את השם? שירות ותשבחות. מה זה שירות ותשבחות? מה, להגיד כל הכבוד לך, הקדוש ברוך הוא, מה? מה, הוא צריך את זה? מה, הוא לא יודע שעשה עולם טוב, מה? מה? לא שמעתי. יותר טוב, אתה מתקרב, כן. מה זה אומר לשבח את מה שהוא ברא? מה זה אומר בעברית?
מה? הוא גורם לך להכיר בדבר הזה שהוא...
לא שמעתי פשוט.
להכיר לעצמך את ה...
כן, שלהזכיר לעצמי מה? זאת אומרת, מה אני צריך ללמד את עצמי? לדעת מה? שהסדר הזה הוא טוב. אני אוהב את החוקים האלה, הם שלי, הם טובים לי, הם אמיתיים, הם שלמים. זה מה שנקרא לשבח את השם. לשבח את השם זה אומר לגלות שהמציאות היא שלמה. זה נקרא לשבח את השם. זאת שאני עכשיו חי את חוקי המציאות האלה, מה שנקרא מלאכים, אני עכשיו מתחיל להבין שם את כל מה שכתוב. עוד פעם, כמובן שכמה שאדם יותר מיודע כוונות התפילה במובן הסטנדרטי שלהם, יותר מבין את המילים שהוא אומר, אז כך הוא יכול לעשות את הפעולה שלה. אנחנו מדברים בצורה יותר שלמה, כמו כל מה שהפסוקי הדזימה שלו זה סתם לקרוא כמו עגל שם, אז בסדר, זה גם כן טוב, חזר ברוך השם, וגם זה בסדר. שאני אומר, כל הכבוד לך, הקדוש ברוך הוא, הודו להשם כי טוב, בסדר. אבל אם אני יכול יותר להבין בפרטות מה ההבדל בין גדול, גיבור, נורא, זה יכול להיות קצת יותר טוב. אז לכן, כמה שאדם יותר מסוגל להבין את הדקויות בתוך פסוקי דזימה, זה כמובן יותר טוב לו, כמו שבעולת ראייה, מי שרוצה לראות הרב שם, יש לו מה להגיד בערך על כל מזמור. אבל מעבר לזה, העיקרון עצמו בתור יחידה, אז היחידה הזאת שנקראת פסוקי דזימה, עניינה לשבח את השם. לשבח את השם זה אומר שאני עכשיו מפנים את החוקים האלה, אני מבין שהחוקים האלה הם טובים לי, אני שמח בהם, הם שלמים, הם אמיתיים, אני מתחבר לאמת שלהם. בצורה כזאת אני מחבר אליי את המציאות לא רק ברובד המעשי הטכני שלה, שזה נקרא עולם העשייה, אלא גם ברובד המחשבתי שלה. זאת אומרת, אני עכשיו כולל בעצמי את כל החוקים האלה, כי אני מפנים אותם. אני רואה שהם חלק ממני, הם שייכים אליי, אני הרמוני איתם, אני אוהב אותם. כן, מה אתה אומר?
רק את
לא שמעתי.
רק את עולם היצירה, או גם העשייה וגם היצירה?
היצירה, עולם העשייה הוא בסוף נפעל על ידי עולם היצירה. זאת אומרת, אני עכשיו אוהב את הפרות פה, אבל למה אני אוהב את הפרות פה? בגלל שיעשו לי מום באוזן. כי אני מבין שמה רבו מעשיך השם, כל מה שעשית זה גדול, והפרות האלה הן גם כן מקדשות שם שמיים. אתה מבין? אז היכולת שלי להתחבר בסוף לעולם המעשי בצורה יותר שלמה זה דרך העקרונות הרוחניים שעומדים מאחורה. סוכת הזימון אתה מתקבל רק לעקרונות, אבל אתה מתקבל גם מתוך זה שאתה מתחבר לכל המציאות, אבל בסוג הזה זה עקרונות, אתה משבח את השם, אתה לא משבח עכשיו, אתה לא מתעסק עכשיו בפרטים, אתה מתעסק בעקרונות, בחוקים שעומדים אחרי הפרטים. כן,
כל הדברים זה רק כי זה טוב לי, או
שאין
איזה צד שזה יהיה,
זה שטוב לך זה רע שזה טוב באמת, זה לא להפוק יש, זה רע לי. זה דוגמה לצורה שאתה מתחבר על דברים. כן, אם זה טוב לי, סימן זה טוב, מה יש? למה שיהיה משהו רע? אין דבר. בוא נוכיח לך שאי אפשר להיות עצוב, אתה רוצה? כן? קדוש ברוך הוא כל יכול. קדוש ברוך הוא טוב. אז איך אפשר להיות עצוב? זה פשוט. למה אנשים עצובים? כי לא מאמינים. או שהם חושבים שהוא לא טוב, או שלא חושבים שהוא כל יכול. או שלא מפנימים את זה. נכון? אז מה שטוב לי, טוב להכל. אם לי טוב, אז להכל טוב. זאת אומרת, הכל טוב. אני יכול להיות עצוב כי אני, יש מלכוד אחד בעניין הזה, אני יכול להיות עצוב רק מהבחירה החופשית הרעה שלי. אז זה נכנסנו לשאלה שאולי פעם יהיה לנו זמן ללמוד את השיעור הזה, שנקרא ידיעה ובחירה. זאת אומרת, איך יכול להיות שאני יכול לעשות בחירה דברים נגד הרצון של השם? אז זה באמת יש פה יוצא מהכלל אחד, וזה על מה כן אתה יכול להיות עצוב, על מה של, עוד פעם, במרכאות לא השם אחרי, אלא אני אחרי. זאת אומרת, אני עכשיו עשיתי דבר, אז אני עצוב מזה. אז זה לא קשור לקדוש ברוך הוא, יש פה קונפליקט. איך זה יכול להיות לא קשור? אם הקדוש ברוך הוא אחראי על הכל, והוא כל יכול, והוא מנהל את הכל, אז הוא יודע מה אני אעשה, אז זה שאלת הידיעה והבחירה, שאנחנו עכשיו לא נכנסים אליה.
כן, אבל אני מתכוון, השאלה אם זה טוב להסתכל על כל דבר, אם זה טוב לי או לא.
אתה תמיד מסתכל ככה, אז שמה אתה עובד עליי?
לא, נכון, השאלה אם לא כדאי לשנות את זה.
לא, זה טעות. זה שיעור שאני צריך ללמד אותו, אולי נלמד אותו גם במסגרת השיעורים הקצרים. לא, זה עיוורון. זה לא אומר שזה טוב לי, זה לא טוב לכלל, וזה הופך אותי לאדם אגואיסט ומושחת. זה הנקודה שאתה צריך להבין. בסדר? לכן אמרתי, לא אמרתי להסתכל רק דרך טוב. אמרתי את זה בתור אחת המבטים שבהם אתה מסתכל על הכל. זה גם טוב להוויה, וזה גם שלם, וזה גם נפלא, וזה גם מדהים. החוץ הזה זה גם טוב לי. בטח יש לך הרבה יותר קשר נפשי פשוט למה שאתה יודע שהוא פשוט טוב. נכון? כן, מה?
מה עם הפרות?
מה עם הפרות? הן חוזרות בתשובה אל השם ורוצות כל מיני לעשות מו כדי לקדש שם שמיים. הלאה, מה השאלה?
בעצם שאני מתחבר לעולם ה...
יצירה, העשייה, יצירה זה החוקים.
אז בעצם למה אני מכוון?
אתה מכוון לחוקים של המציאות,
שכולם
להפנים את החוקים של המציאות, כל הכללים במציאות, כל הערכים במציאות הם שלמים ואמיתיים, ואני מחובר אליהם, ואני יודע שהם טובים לי ולכל ההוויה. ברור העיקרון? יפה. עד כאן עולם היצירה. עכשיו אנחנו עוברים לעולם הבריאה. עולם הבריאה, אומר הרמח"ל, זה כנגד קריאת שמע. קריאת שמע זה עולם הבריאה. תכף אנחנו ניתן לכם משל, ואז תראו, קודם נסביר את זה בתור סיסמה. אני אתן לכם דוגמה, ודרך הדוגמה הזאת תראו שהעסק הזה בכלל לא מסובך כמו שהוא נראה, די פשוט להבנה. אבל קודם נסביר את העיקרון. אז אחרי שאני עברתי את עולם היצירה, כלומר, הפנמתי את החוקים במציאות שהם קשורים אליי, אז אני מגיע פעם ראשונה לאחדות גמורה של הכל. קודם, בקריאת שמע קטנה, אני רק חיברתי את עצמי לעצמי, זאת אומרת, אני התחלתי פה לאסוף את עצמי. עכשיו, אני למעשה מחובר להכל. זאת אומרת, עולם הבריאה זה עולם האחדות. זה עולם, מה שיקרא, במילים אחרות, עולם הכיסא. למה זה קרא עולם הכיסא? מי זוכר איפה ראינו כיסא?
כיסא כבודך.
לא, איפה ראינו ביחד בשיעור פה שלימדת לכם כיסא? נכון, בחזקל. נכון, דמות, מראה, נכון, דמות אדם. על הכיסא דמות הרי אדם. זוכרים, על הרקיע יש כיסא, ועל הכיסא יושב אדם. ואז אמרתי לכם שם שאנחנו נגיע לכיסא הזה. שזה נקרא עולם. העולם, הכיסא הזה זה עולם שהוא בדיוק עולם הבריאה. זאת אומרת, הכיסא זה עולם הבריאה, ועכשיו תראו במשל, זה מאוד פשוט. כי מעל הרקיע ששם החיות, הכל מסתדר בדיוק כמו שלמדנו עכשיו. החיות זה, אמרנו המלאכים, נכון, אופנים בחיות הקודש. אז הם, למעשה הסרט של כל המציאות. מה שמנהל את הכל זה הכיסא. תכף נסביר מה, הכיסא זה הופעת מה שהשם מולך פה בהכל, כן? כמו מחויות זכרונות של פרות. זאת אומרת, מה שהשם הוא מנהל את הכל. תראו עולם הכיסא, שנקרא עולם הבריאה, עולם האחדות. שזה קריאת שמע, עם כל ברכותיה. אני לא חושב עכשיו, ואני גם לא יודע אפילו להסביר כל משפט בברכות, למה דווקא הוא בא במקומו. אבל העיקרון שנקרא קריאת שמע, זה אני מבין. קריאת שמע זה פשוט שמע ישראל, השם אלינו, השם אחד, שהכל אחד. זאת אומרת שכל היצורים האלה שאספתי אליי תוך כדי הקורבנות, וכל החוקים האלה שהפנמתי והתחברתי אליהם בזמן פסוקי דה זמרה, הם באמת אחדות אחת. זה לא עכשיו איזה שהם חוקים לא קשורים אחד לשני, או שיש פה חוקים של החיות האלה וחוקים של הצמחים האלה. זה לא ככה. אלא הכל זה נקודה אחת שפועלת בהרמוניה לשלמות אחת, שכל עניינה זה להעלות את כל המציאות. זאת אומרת, בקריאת שמה אני מחבר את הכל להכל. זאת אומרת, אני עכשיו כולל את כל ההוויה כולה בכל פרטיה, גם בצד המעשי שלה וגם בצד המחשבתי שלה. מהנקודה הזאת הכל הופך להיות אחד. אחרי שנגיע לעולם האצילות, אני אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה ותראו איך העסק הזה מאוד פשוט והגיוני. אבל בינתיים אנחנו מבינים שעולם הבריאה כאילו עולם האחדות, שמה ישראל השם אלינו השם אחד, הכל אחד. אחרי שהגעתי לנקודה הזאת שהיא עולם הבריאה, שהיא עולם האחדות, עכשיו מתחילים להתפלל. כל מה שעשיתי עד עכשיו זה רק לאסוף את עצמי. לאסוף את עצמי, לאסוף את העולם, לאסוף את הכוחות, לאסוף את החוקים, לאסוף את המלאכים, להתחבר להכל. עכשיו הגעתי לנקודה שפעם ראשונה אני מתחיל להתפלל. לכן הגיע 18. לכן 18 זה שיא התפילה. 18 זה בעולם האצילות. עולם האצילות, כמו שאמרתי קודם בתור סיסמה, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, חס וחלילה, חס ושלום. לא הקדוש ברוך הוא בעצמותו, אלא הכוונה שם זה כבר מנהלים את הדברים. תראה, אני אתן לכם עוד פעם דוגמה, והכל תראו מאוד 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 פשוט. זאת פשוט להבנה. יש עוד הרבה מה להגיד על זה, אבל הרעיון עצמו לא מסובך. אז למעשה פעם ראשונה שאני מתפלל זה ב-18, וגם למעשה פעם אחרונה שאני מתפלל זה ב-18. כל מה שעשיתי לפני זה הכנה, כל מה שעשיתי אחרי, שנגיע תכף, זה למעשה לפזר את היכולות שרכשתי בזמן 18. התפילה האמיתית, תפילת 18, אז מתפללים, לכן זה נקרא תפילה. כל מה שקרה קודם זה לא תפילה, זאת אומרת, זה חלק מהתהליך של התפילה. אבל כל מה שקרה קודם זה הכנה לתפילה, אפשר להגיד. זאת אומרת, קודם אני מגיע למצב שבו אני ראוי להתפלל. מתי אני ראוי להתפלל? שאני עכשיו נציג של כל ההוויה, גם בצד המעשי שלה וגם בצד המלאכי שלה, הצד הירדיאלי שלה, והכל מחובר את נקודה אחת. עכשיו אני ראוי להתפלל, שאני מתחיל להתפלל. אני מתחיל להזיז פה את המציאות. עוד שאלה, ואני אתכן דוגמה, ואת תראו כמה זה פשוט להבנה. כן, דבר.
גם את החלוקה שיש בתוך 18?
לא. לא, לא. יש חלוקות. יש שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, יש אמצעיות, בשבת יש רק אחת. יש חלוקה, יש חלוקה הגיונית, אבל אנחנו מדברים עכשיו על יחידות, זה מה שאמרתי, אני לא עושה ללמד כוונות התפילה בצורה מפורדת, נדבר על העקרונות, בסדר? כן, עוד? לא, ממשיכים. טוב, עכשיו בואו נתן לכם דוגמה, תראו איך הדברים האלה עובדים. הדוגמה זה שיש בית ספר למוזיקה, בסדר? בית ספר למוזיקה. עולם היצירה, עולם העשייה של בית ספר למוזיקה זה ילדים שיושבים נגנים בכינור והמורה צובט להם, מושך להם באוזן, נכון? זה עולם המעשייה. זאת אומרת, שאתה נכנס לבית ספר למוזיקה, אתה רואה ילדים יושבים מנגנים, מורה מושך להם באוזן. זה מה שאתם רואים, נכון? זה נקרא עולם העשייה של הבית ספר למוזיקה. מה עולם היצירה של הבית ספר למוזיקה? מה? איזה הופעה? לא, מה פתאום, לא נכון. בגלל שיצירה זה יצירה, לא.
בעצם הרעיון שכולם יהיו נגנים בסוף.
שמה?
הכוונה.
יותר פשוט. זאת אומרת, יש הרבה יותר עקרונות בבית ספר למוזיקה. יש המון עקרונות. למשל, חוקי המוזיקה, לא חשבתם על זה? הרי לא סתם דופקים בטוף שם, יש תווים, יש היגיון מאחורה, נכון? לא סתם רעש, יש היגיון מה מנגנים מגני, מה מנגנים אחרי. זה חוקים שלפי זה הילדים מנגנים בכינור. יש עוד חוקים בבית ספר, נגיד לבגוב בשמונה בבוקר עם הליבה, נכון? זה גם זה חוק של הבית ספר. זאת אומרת, עולם היצירה של הבית ספר זה כל החוקים שמרכיבים את המציאות הזאת שהילדים יושבים מנגנים, או אחרי זה יוצאים להפסקה ואוכלים במבה, נכון? כל זה בנוי על חוקים מסוימים. כל הבתי ספר בנויים ככה, לא רק בית ספר למוזיקה, גם בית ספר לכדורגל, גם בית ספר לאומנות. כל הבתי ספר בנויים על זה שיש תכלס את האנשים שלומדים בבית ספר, שזה עולם העשייה של הבית ספר, אבל לפי מה הם לומדים? לפי חוקים מסוימים שהם גורמים להם להתנהג בצורה כזאת או לא אחרת. זאת אומרת, הכל בנוי שם על עקרונות. העקרונות זה עולם היצירה של הבית ספר, זה עקרונות המוזיקה, זה עקרונות המשמעת בבית ספר. זה החוקים שם, נכון? ברור העיקרון? יופי. מה זה עולם הבריאה של הבית ספר? תחשבו, לא שאלה קשה. למי שקצת יכול לחשוב, לא שאלה קשה בכלל. מה זה עולם הבריאה של הבית ספר?
ביחד, שרים ביחד.
מה זה ביחד? שרים ביחד.
אתם קיימים את הכל ביחד.
מה זה אומר?
נזמורת.
מה שאתה
כשכולם מצטרפים. אל תגידו פשוט את מה שאמרתי קודם רק במילים יותר מכובסות. תחשבו, תגידו לי זה בצורה שאני אבין שהבנתם. זה טוב, אבל זה עוד סוג של חוק, שמה, מוזיקה, אם אחד נגן פה, נגן שם, לא טוב. צריך לנגן כינור עם טוב.
נגנים סימפוניה?
סימפוניה, לא. תחשבו טוב, חבר'ה, זה ש... בואו נתן לכם רמז. תראו, עולם ה... כמו ששמתם אליהם, עולם הבריאה זה נקודה. תנו לי רגע להסביר. עולם הבריאה זה רק נקודה אחת. השם אחד, זה הכל נקודה. הנקודה הזאת זה בריאת העולם. רק שנייה, תנו לי להסביר. בריאת העולם זה נקודה, נכון? מהנקודה הזאת הכל מתחיל להופיע עכשיו. מתחיל להופיע חוקים, ומהחוקים מופיעים אחרי זה כוחות, ומהכוחות אחרי זה זה, ובסוף יש ילדים שמנגנים. אבל עולם הבריאה זה הכל נקודה. הקדוש ברוך הוא אמר, ויהי אור, נגיד, ויהי אור. זה נקודה. אז מה הנקודה שם? מה הבריאה שם?
הבית ספר עצמו?
שאפשר לשמוע.
מה זה הבית ספר עצמו? קירות?
לא, זה המכלול של כל הדברים.
מה? אולי דברים נכון, אבל לא מסבירים נכון. מה זה רוצה?
מה זה גם משפיע על המציאות?
היחד, שאנשים ידעו להם
בניהם. יחד, יחד, תכף נשאיר השני יחד. כן, מה הנקודה? הנקודה זה שזה פשוט בית ספר למוזיקה, יכול להיות בית ספר לכדורגל, נכון? שימו לב שזה נקודה. עצם זה שאמרת את המילה בית ספר למוזיקה, אוטומטית נבוא חוקים זה. היית אומר רק בית ספר לכדורגל, זה הכל. בעיקר מוזיקה היית אומר כדורגל, היה שם חוקים אחרים, היה שם עולם עשייה אחר, היה שם ידיע, הכל היה שונה. זאת אומרת, הנקודה זה פשוט מה החלטת לעשות. נכון? החלטת עכשיו לעשות בית ספר למוזיקה. זה נובע, תן לי לדבר. זה נובע שאתה עכשיו קונה כינורות, וזה נובע מזה שיש שם חוקי מוזיקה, ונובע המון חוקים. היית במקום את המילה מוזיקה? אומר רק מילה אחת, כדורגל. היה נראה הכל אחרת לגמרי, מגרשי כדורגל, היה שם כדורים, היה שם, היו עושים בבוקר מדס, היו עושים דברים אחרים. היית אומר אומנות, היה שם מכחולים. נכון? החוקים היו אחרים לגמרי. המילה אחת שאמרת, היא משנה למעשה את כל מה שקרה אחרי זה, נכון? זה נקודה. הנקודה הזאת זה בריאת הבית ספר. מה בריאת הבית ספר? בריאת הבית ספר זה שעכשיו הולך להיות בבית ספר למוזיקה. ממה זה נובע לצורך העניין? ממי שמאוד מחובר למוזיקה, נכון? הוא גם מאוד מאוד מוזיקה וגם מחובר לחוקים והכל הרמוני אצלו. ואז הוא יכול ליצור בית ספר למוזיקה, הוא יכול להתחבר לרעיון של המוזיקה, נכון? למשל שקרה בית ספר למוזיקה. אז הבריאה זה נקודה. הבנתם איך הבריאה זה נקודה? אמרת מילה אחת אחרת, הכל פתאום נהיה אחרת לגמרי. תשימו לב שהכל מושפע אחרי זה מהמילה הזאת. זאת אומרת, הנקודה של האחדות, הנקודה של הבריאה, היא אחרי זה גוררת אחרי את כל מה שיקרה אחרי זה. מבינים את העיקרון? יופ, אז מה זה עולם האצילות? לפי זה? לא קשה.
המטרה בעצם.
מה זה המטרה? מטרה מוזיקה, אמרתי.
מוזיקאים.
יופי, נפלא. זה בריאה, כן.
הצלחה
שלו בצפר? הצלחה שלו, זה במקרה הטוב עשייה. כן, חבר'ה, זה לא קשה בכלל, קצת לחשוב. כן, מה אתה אומר? כן, מה אמרת? אולי אתה אומר טוב, לא שמעתי טוב, אבל נראה לי טוב. מה? לא לבוא, למה אתה מקלקל? אתה אומר דבר טוב והוא מקלקל. לא טוב. כמעט טוב, זאת אומרת, אמרת מצוין, אבל קלקלת. כן, נו חבר'ה, תחשבו, תפעילו את הראש קצת. מה זה עולם האצילות לפי זה? ולמה קוראים לזה במשל מאוד גדול ללוחות? למה? מה החילוק? רגע, תחשבו רגע. מה החילוק בין עולם הבריאה, שזה לצורך העניין או מילה מוזיקה, מילה כדורגל או מילה אומנות, לבין עולם האצילות שהוא מעליו, שעוד לא שברתם מה זה? אז מה יש מעליו? מה קרה מעליו?
אני לומד לנגן עכשיו?
לא, מנגן לנגן זה עשייה של ספר למוזיקה. אמרת מוזיקה צריך ללמד לנגן, אמרת כדורגל צריך ללמד לנגן.
מנהל הבית ספר?
מנהל הבית ספר זה מוזיקאי בדימוס. שמן עם יד אחת. עכשיו מה זה קשור? כן.
הם נבחנים אולי.
חבר'ה, תחשבו, תפיל את המוח. כן, עולם האצילות זה שהחלטנו לעשות בית ספר למוזיקה, לא בית ספר כדורגל, מישהו החליט. זאת אומרת, ועד הורים החליט, ביישוב איקס, ועד הורים החליט שהוא לא רוצה בית ספר כדורגל, זה דווקא בית ספר למוזיקה, אתם מבינים? הרי הבריאה הזאת היא לא נוצרה יש מאין, מישהו החליט לעשות את זה. את מישהו היה יכול לבחור להגיד כדורגל, אבל בחר להגיד מוזיקה, נכון? מי בחר? איקס. איקס הזה זה היחיד שמחליט באמת, שמתם לב? תחשבו רגע על מה שאני אומר שם. היחיד שמחליט באמת זה איקס. כי מה אומר איקס? איקס אומר את המילה כדורגל. אמר את המילה כדורגל, כל השאר הוא די אוטומטי, נכון? אם איקס היה אומר מוזיקה, גם כן די אוטומטי היה קורה דברים אחרים לגמרי. איקס היה אומר אומנות, גם כן היה קורה דברים אחרים. זאת אומרת, היחיד שהחליט אי פעם זה איקס, נכון? כל השאר הוא כמעט אוטומטי. זאת אומרת, יש המון החלטות טכניות בסוף אם לקנות כינורות או לקנות תופים. זו החלטה טכנית. אבל החלטה מהותית הייתה רק אחת. מה לברוא, נכון? היית יכול לברוא בית ספר למוזיקה, אבל רגע, מי החליט? איקס. איקס זה ועד הורים לצורך העניין, נכון? הוא יושב מעל הכל. הוא היחיד שמחליט, הוא היחיד שיש לו בחירה חופשית באמת. כי המנהל של הבית ספר יש לו בחירה חופשית אם להיות טוב או רע, ואין לו בחירה חופשית אמיתית. הוא לא יכול להגיד, לבנות בית ספר למוזיקה ולהתחיל ללמד שם לעשות מטוסים. זה לא שייך. הוא לא יכול לבחור באופן גדול מה לעשות. הוא יכול טכנית להיות יותר טוב או פחות טוב, נכון? אבל היחיד ש... בוא נגיד, הנקודה היחידה שבה החלטנו מה הולך להיות זה מעל הבריאה. זה נקרא הצילות. לכן במשל זה נקרא אלוקות, במשל. כן? זאת אומרת, שם באמת יש בחירה אמיתית. כי כל השאר זה לי. עוד פעם, בצורה מאוד גסה ולא מדויקת, שם הכל טכני כבר, נכון? כי הבריא שאמרת את המילה מוזיקה, בחרת X, אמרת כדורגל, בחרת Y, אבל הבחירה היחידה זה מה להגיד, זאת אומרת, כלומר, מילים אחרות, מה לברוא. אז עכשיו אתם מבינים...
היה לברוא את העולם הזה או לא, כאילו?
כן, היה יכול לברוא את העולם אחר, שכולם יש קרניים והולכים על הראש ומדברים סינית. לא יכול להיות. כן, היה יכול להיות לך שמונה ידיים וזנב. וגם המטרה בעולם הייתה להרביץ לזקנות היסטריות. למה לתת צדקה? בטח יהודים לרדוף אחרי זקנות עם מקל, נכון? קיצור. הכל בלדין פה, אתה שם לב. כל החוקים, כל הלוגיקה, כל המוסר, הכל הקדוש ברוך הוא עשה. היה יכול לעשות עולם אחר, אולי יותר טוב, אולי פחות טוב. לא, תמיד עולמות של הקדוש ברוך הוא מושלמים, אבל היה יכול לעשות עולם אחר מושלם. אני מניח. בסדר? זה לא משנה בכלל. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רצה. ברא את העולם הזה ככה, כמו שהוא רוצה, קרא לזה עולם כדורגל. למה? ככה.
מה הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא זה שבעצם מחליט ועושה שם משה?
חשוב טוב. שאלה טובה.
יש חלק אחד של הבחירה, מה לעשות?
שאלה טובה, שאלת, אבל לא לגמרי. כן. טוב, מה? אז לא אמרתי כלום, מה אתה שואל?
רגע, אבל הסדר הוא הפוך נראה.
למה?
כי קודם כל עולם היצירה, ואז עולם ה...
מה פתאום?
למה? קודם כל צריך את הרעיון של הבית ספר. ואז טוב, יש בספר ואז חוקים. עכשיו, בקום מוזיקה...
רגע, אבל הרעיון והחוקים זה אותו דבר, בלבלת.
לא, יש את היצירה ויש את הבריאה.
הבריאה היא מעל היצירה.
לא, הבריאה זה בסוף, השלישי כאילו, השלישי אמור להיות לפני השם.
יצירה.
יצירה, הוא לפני
הבריאה. מה זה בריאה?
בריאת החוקים.
לא.
המלאכים.
לא, יצירה, אתה מבלבל פשוט בשמות, כתבת הפוך את השמות.
נכון,
יצירה זה המלאכים.
זה הפוך, כן.
הבריאה הזו אומר, אני עכשיו אומר את המילה כדורגל. מילה אחת, כל החוקים נובעים מזה.
כן.
אז מה קודם?
למה זה לא ראשון?
קודם כל, זה שאתה אומר את המילה, ואז
קודם כל שהוא אומר בריאה, ואז הוא אומר
בשירה. זאת אומרת, הקטן זה בסוף כביכול?
ברור!
אז למה בתפילה זה לא ככה?
בתפילה זה לא ככה.
אתה עולה מלמטה למעלה, אתה חי פה למטה. הילד שבא לבית ספר, מה אומרים לו קודם? לך תיבד בכדור. לא אומרים לו עכשיו, תבין את הערך של הכדורגל, הספורט העולמי. לא. הילד שבא תחת, מה עושה? בועט בכדור, זה מה שהוא עושה, נכון? אני עכשיו הילד שהלכתי לבית ספר, מה אומרים? יושב בכיתה צריך לבעוט, זה מה שאומרים לי, נכון? אחי עכשיו הסביר לי ברוחנית למה הדוב פה כדורגל ממוזיקה? אה, אתה יושב תיבעט, נכון? אחרי זה, אם אני רציני, אני מתחיל להבין שיש פה גם כללים, לא סתם אומרים לי לבעוט, יש פה סדר. אני מתחיל להפנים בזה, אני אומר, וואלה, כדורגל אין דבר יותר גדול מזה בעולם. הבנת? טוב, הבנת את העיקרון. אז חזרנו לעולם האצילות. עולם האצילות זה התפילה. עכשיו הגענו לתפילה ואני עונה לשאלה שלך. וזה. באמת הקדוש ברוך הוא נתן לך יכולת להשפיע גם על ועד הורים. זה נקרא התפילה. בתפילה אני באמת מזיז את המציאות, זה החילוק. כל מה שעשיתי קודם זה להתחבר למה שכבר יש. אבל יש לי בחירה חופשית לשנות את מה שיש, באמת. זאת אומרת, מה זה לשנות? פעם, זה חוקים שהשם יצר. השם נתן לי יכולת להתפלל. כלומר, שאני עכשיו רוצה שהעולם הזה שנקרא כדורגל יהיה יותר טוב. נגיד, ישנו את המבנה של ההגנה. בסדר? המטרה בכדורגל תהיה עוד מטרה נוספת. בסדר? ובמוזיקה עכשיו אני ממציא עכשיו את הג'אז. בסדר? אני ממציא משהו חדש. זאת אומרת, אני יכול לשנות משהו בתוך המציאות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו יכולת בתפילה לשנות המציאות. זאת אומרת, לשנות את מה שמעל המציאות. לכן אנחנו מתחברים. כן. לכן אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא בעצמו כן משנה את העולם. בכל רגע. כבר דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. העולם הוא לא סטטי. זאת אומרת, זה שהעולם אמר, השם אמר כדורגל, אז זה לא עכשיו זהו, בזה נגמר עכשיו, אפשר ללכת לצאת לפנסיה. אלא העולם כולו מתעלה כמו שלמדנו בשיעור הקודם, נכון? אם העולם כולו מתעלה, או בשני שש שיעורים למדנו, אם העולם כולו מתעלה, זאת אומרת, הוא משנה גם כיוון, הוא מקבל כוחות אחרים, הבריאה נופלת, יוצרת כל מה חדש, לכן כתוב, מחדש בכל יום מעשה בראשית, נכון? למה כתוב שחדש בכל יום מעשה בראשית? עשה הכל נהדר, זהו. כי כל יום, הכוונה בכל יחידת מציאות, הערכים של העולם גם כן משתנים, זאת אומרת, המילה כדורגל פה זה היה משל יפה, אבל תגיד, נגיד שאתם אומרים את המילה ספורט או משהו כזה, ותבין שיש לזה המון גוונים, ואתה יכול לשנות את הגוונים האלה בזה שעכשיו אתה מתחבר. אז עכשיו למה צריך את כל ההתחברות שאמרנו קודם? כי מי יכול לשנות את העקרונות שעומדים מעל הכל? מי שמחובר להכל, זאת אומרת, יבוא איזה ילד אחד יגיד, אני לא רוצה שבבית ספר למוזיקה ינו בכינור. למה? כי אני בכלל שונא מוזיקה. לא ידברו איתו. עם מי ידברו? עם אחד שהוא גם אוהב מוזיקה, גם שייך, גם מנגן מצוין, גם מפנים את כל החוקים, גם מתחבר לערכים של הזה. הוא אומר, יש לי רעיון, בוא נעשה עכשיו כך. או בוא נתקן את העולם בצורה יותר טובה. אז מקשיבים לו, למה מקשיבים לו? כי הוא חובר ב-100% לעקרונות שלנו.
אבל אם הוא הגיע לעקרונות האלה, אז הוא במילא שלם, כאילו זה...
לא, הוא שלם בנקודה... אבל שכחת שעולם דינמי. הוא שלם בנקודה הזאת, אבל יש מה להתקדם. כי העולם מתקדם כל הזמן, נכון? אז אני עכשיו מקדם את העולם לפי האופי העצמי שלי, לפי מה שהשם, הכוחות שהשם נתן לי.
אבל זה מה שם יקדם אותו, ומה זה משנה שאתה...
מה זה משנה בכלל של בחירה חופשית? אז השם יעשה את זה, זו שאלה אחרת, לא קשורה לעניין שלו. למה השם יעשה את בחירה חופשית? שהוא יעשה את הכל הכי טוב וזהו. למה יש כבר שרג לתקן עולם החוץ שדיים, נכון?
טוב, מה זה זה שאתה
מתפלל? רגע, אני שואל, יש שאלה, יש מצווה לתקן עולם החוץ שדיים, נכון?
כן.
שהשם תקן את העולם, זה יותר טוב ממנו, אני צריך לתקן לו את העולם, שיעשה עולם טוב.
אבל מה זה את התפילה, כאילו, המגמה ברורה?
זה סוג של תיקון עולם החוץ שדיים, זה אתה מבין? תיקון למחוץ שווה, אתה מבין? אז אתה עושה את זה דרך תפילה במקום דרך נאצים, מה זה משנה? אבל יש לך שאלה כללית, למה בכלל אני צריך לתקן את העולם? שהשם בעצמו יתקן את העולם שלו, נכון? אבל זה לא שאלה שלי עכשיו. אחרי שאתה מבין שאתה צריך לתקן את העולם, אז עכשיו הדרך היא גם בין השאר היא גם דרך תפילה. התפילה עובדת בזה שהיא משנה את המציאות שהקדוש ברוך הוא יצר פה, כי השם ככה רצה. למה רצה? לא שאלה שלי. כן, דבר. תמיד אני מתפלל לשם עצמו. אני יכול חופשי וגם... כשאני מדבר אליך, אל מי אני מדבר? מה זה אליך? לנשמה האלוקית החבויה שאני לא מכיר אותה ולא אכיר אותה לעולם, נכון? אז מה, ואני מדבר לאוזניים, מתכוון לנשמה. למה אני יכול לדבר אל ה... אני מדבר, מתכוון לקדוש ברוך הוא, כבר אמרתי לכם את זה הרבה פעמים. אני מדבר על הקדוש ברוך הוא ממש בעצמו, בכבודו ובעצמו, הוא שומע את תפילתי בדיוק כמו שידעת תמיד. החילוק הוא שאני לא חושב שאני רואה אותו. כמו שאני לא רואה את הנשמה שלך, אין לי בעיה לדבר עם הנשמה שלך בלי לראות אותה. אני לא יודע בקדוש ברוך הוא בלי לראות אותו, זה לא קושיה בכלל.
איך זה פועל?
זה פועל, זו שאלה מעניינת שלא קשורה לנושא שלנו, איך התפילה פועלת. זה שיעור בפני עצמו.
בכללי
זה שיעור בפני עצמו. איך התפילה פועלת, זה לא הנושא שלנו, זה הולך שיעור תפילה אצל הרב אלי, תלמד, לא יודע. יש לי מה להגיד על זה, אבל זה לא הנושא עכשיו. הנושא עכשיו זה סדר התפילה, לא איך תפילה פועלת. הנושא בפני עצמו צריך בשבילו שעה, במקרה הטוב. לא הנושא שלנו. יש שתי אפשרות ושתיהן לא מעניינות אותם עכשיו. נכון? כי זה לא הנושא, לא כי לא מעניין, מאוד מעניינות, אבל זה פשוט לא הנושא עכשיו, אתה מבין? טוב, חבר'ה, הבנו, הלאה, ממשיכים. הגענו לעולם האצילות, 18. עכשיו באמת מתפללים. פעם ראשונה משנים את המציאות באמת, ברור? יופי. נגמר 18. בעיקרון, אני לא הולך לדבר עכשיו לא על תחנון ולא על קריאת התורה. ותשימו לב, למרות שיש לי מה להגיד זה, אבל אני לא רוצה לבזבז. כן, אני לא רוצה אני רוצה לגמור את השיעור בשש, כמו שצריך, ואני לא רוצה להתעכב על זה, אבל בצד האמת תבינו זה לא חלק מהסטנדרט של התפילה, זה לא חלק מהמהלך הנורמלי של התפילה, זה תוספות. למה שמים אותם דווקא שם? כך יש לי מה להגיד על זה, אבל זה לא נפקא מינה לענייננו. הראיה שזה לא חלק מהסטנדרט של התפילה, שלא תמיד יש את זה. נגיד אם זה תחנון היה כמו פסוקי דזימה, אז תמיד היה את זה. תחנון זה משהו אחר, מלבישים אותו על התפילה זה במקום הזה כי זה מקום הגיוני, אבל זה לא חלק מהסטנדרט. סטנדרט של תפילה זה בדיוק הסדר הזה שאמרנו, זה קורבנות, פסוקי דזירמה, קריאת שמע, 18 ומה שהולך, תכף נמשיכה. ברור? סליחה, לא שמעתי. תמיד יש קריאת שמע ותמיד יש פסוקי דזירמה. תמיד, תמיד, גם ביום כיפור וגם בראש השנה.
לא, אבל יש קו התפילות.
אני מדבר על תפילת שחרית שהיא מרכז התפילות. כל האחרים הם המשך שלה. מבין? המבנה הזה של התחלה, אמצע וסוף תמיד קיים. אבל במנחה זה מצומצם רק לאיזה אשרי 18 ועלינו לשבח או איזה מזמור
מתקן לפני. כי
למעשה בשחרית עשית את הכל בשביל כל היום. כל השאר זה למעשה המשך של שחרית. בסדר, כל השחריות נראות אותו דבר. בסדר? גם ביום כיפור וגם בראש השנה וגם בכל יום, תמיד. טוב, חברים, בואו נמשיך כי לא נגמור. כן, דיני ובאת, מה קורה אחרי התפילה? דיני קדושה טובה לציון. הלכה מוזרה בשולחן ערוך, בואו נקרא. מתרגמים קדושה טובה לציון. וצריך להיזהר בו מאוד לאומרו בכוונה. עד כאן דברי השולחן ערוך סימן קופלמד ב', אור החיים סימן קופלמד ב', בוא נקרא עוד פעם. מתרגמים קדושה טובה לציון, כוונה שאומרים גם את התרגום, כן? קדוש 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 אומרים גם את התרגום, וצריך להיזהר בו מאוד לאומרו בכוונה. מה? חידוש גדול אמר לנו רבינו השולחן ערוך, למה לא? אז מה רוצה להגיד? מה, 18 לא צריך להגיד בכוונה? צריך להיזהר מאוד לא גם. אז יש לי תירוץ אחד עלוב ששתנו תגיד אותו, אז אני אגיד אותו. ויש גם את התירוץ האמיתי, שתכף נגיד אותה. התירוץ העלוב זה כבר כולם מתחילים לקפל את התפילים, אומר לך, חבר'ה, תירגעו. לא נגמרה התפילה, יש עוד מה לעשות. אני כולם יודע, כבר נגמר שמונה חזרת השעה, כולם מתחילים לקפל את התפילים, מתחילים להתקפל. אז הוא אומר, רגע, לא נגמר התפילה. אבל זה התירוץ העלוב. התירוץ האמיתי זה שזה עיקר התפילה. כי מה קורה עכשיו? הגענו להצילות. כלומר, הגענו עכשיו לוועד הורים. סוף כל סוף ועד הורים יכול לשמוע אותך, כי אתה גם מתחבר להכל, ואתה מכיר את העקרונות, ואתה אחד עם הכל, אתה מזדהה עם הכל, אתה קדוש, קדוש וטהור וצדיק. הגעת עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר לך, טוב, מה אתה רוצה? בסדר, הוא אומר לך, מה אתה רוצה? טוב, אני רוצה 1, 2, 3. טוב, אמרת, אני רוצה 1, 2, 3, כך, מה אתה עושה? הולך הביתה לישון. אז לא לקח. אומרת, מה עכשיו אתה עושה בחלק השני? אתה מוריד את הכל חזרה לעולם, מחלק חזרת השלל. זאת אומרת, אתה עכשיו אמרת מה אתה רוצה לשנות בעולם, עכשיו אתה חוזר דרך כל העולמות האלה ומופיע את זה. זאת אומרת, נגיד שהסכימו שבית ספר למוזיקה מעכשיו יקרה בית ספר למוזיקה מודרנית. בסדר? כי הצלחת עכשיו לשכנע את הקדוש ברוך הוא. ואתה, במקום להגיד לקרוא זה מוזיקה מודרנית, אתה הולך לישון. וזה הם שכחו מזה. זאת אומרת, עד שהתאמצת, הגעת, עד פה שינית את כל העולם. בסדר, יופי. שכחת מזה. אז כל התפקיד עכשיו בירידה זה למעשה להפיע את אותם עוצמות, את אותו הופעה חדשה במציאות, עכשיו להתחיל לחלק חזרה לכל העולמות. אז לכן זה כל כך חשוב, כי פעם ראשונה עכשיו הבית ספר שנה את השם שלו. זאת אומרת, קודם זה היה אמרתי בית ספר למוזיקה, עכשיו זה בית ספר למוזיקה מודרנית, זה כבר לא אותו דבר, אבל מי צריך לעשות את זה? אני. לכן קוראים זה מתרגמים. תרגום, אמרתי לכם את זה, לא אמרתי לכם את זה, תרגום זה תמיד העברה של הבנות, או העברה של כוחות חיים או אידיאלים משתי מצויות שלא דומות אחת לשנייה. מה שיקרא רקיע, זוכרים אמרנו שכיסא מעל הרקיע? רקיע זה תמיד דבר שמפריד. אז תמיד יש מצב, התרגום זה אומר שיש פה שתי מערכות של ערכים שלא כל כך קשורות אחת לשנייה. והתרגום זה אומר שאתה מעביר במערכת א' למערכת שהיא הרבה יותר נמוכה, או יותר הרבה מאוד שונה. לכן צריך לתרגם את זה. זאת אומרת, כל מה שעשינו שם במציאות העצמית, שהיא הופעת, נקרא לזה, רצון השם בהוויה, בסדר, זה משהו מאוד גבוה. עכשיו צריך לתכלס, לתרגם את זה למילים שלנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לך בסדר, עכשיו אין בעיה, אני מוכן עכשיו בשבילך לשנות, להופיע פה את עולם המוזיקה המודרנית. אתה עכשיו צריך לעשות איזה משהו. אז לכן אתה עכשיו אחראי את אותם עוצמות חיים שהיית בתפילה. להבין, בוא נגיד מה אתה צריך להתכוון. צריך להתכוון שעכשיו אתה צריך לחיות את זה, לא רק סתם לדבר על זה. עכשיו התכוונת, הקדוש ברוך הוא תבנה את ירושלים, יופי. איך אתה חי את זה? איך אתה מרגיש את זה? זה אמור להיות שונה. אבל מי שמתפלל בכוונה, ואני אומר לך כבר, שאני לא חושב שאני מסוגל לעשות את זה, בוא נגיד, אולי פעם ב, זה לא שפחות, זה קשה, אבל זה מה שאת צריך להיות. את צריך להיות שאחרי כל תפילה האדם הוא שונה. והוא מתנהג אחרת בעולם, והוא משנה אחרת המציאות. באמת, אתה צריך עכשיו את אותם כוחות חיים שהגעת אליהם, לשנות משהו בחיים שלך, וממילא בחיים של העולם. אז לכן זה מה מתרגמים לסבר כשאתה בא לציון גול. זאת אומרת, צריך עכשיו לתרגם את זה לערכי חיים בפועל. זה נקרא לתרגם, ולכן צריך כך להגיד זה בכוונה, כי זה חשוב מאוד, זה החלק הכי חשוב. יפה. מה קורה אחרי קדושת הובה לציון גואל? אז עכשיו...
נו? מה שאני מקבל מהתפילה זה הכוחות?
כן. אתה משנה את המציאות.
אז למה אני...
כי אתה משנה את המציאות שאתה... כן. אתה מקבל עכשיו יכולת לשנות את המציאות בפועל. הלאה, ממשיכים, יש לנו עוד 10 דקות, אני רוצה לגמור. כן. הגענו עכשיו לאחת משתי אפשרויות. תלוי מה זה, אם זה אשכנזים או ספרדים. אשכנזים יגידו עלינו לשבח, אחרי זה סוקד עזרים ואחרי זה קווי לשם. ספרדים יגידו קודם סוקד עזרים וקווי לשם ואחרי זה עלינו לשבח. באמת שקט, תירגעו. אם תשתקו, הכל יהיה נהדר, תבינו הכל, יש לנו עוד 7 דקות, נגמור, נלך להתפלל. לא תשתקו, לא יהיה טוב. בסדר? אוקיי. באמת הסדר הוא אצל כולם אותו דבר. באמת הסדר הוא קדושת הובה לציון, שזה מקביל לקריאת שמע, אם תשמים לב, נכון? גם שם אומרים בדיוק את מה שאומרים שם בברכות קריאת שמע, פלוס מינוס. אחרי זה יש פסוקי דזימרה מול שיר של יום, זה אותו דבר, נכון? שיר של יום זה תהילים, זה תהילים, רק זה הרבה תהילים, זה קצת תהילים, נכון? ואחרי זה יש קווי אל השם, שזה עוד פעם קורבנות, זה גם כן מתחלק לשתיים, תשימו לב, קווי אל השם זה עוד פעם עבודה מוסרית, וקטורת זה קורבנות, נכון? זה ככה קריטה מוקטן. עלינו לשבח לא בעסק בכלל, זה משהו אחר. עלינו לשבח זה בכלל סיכום אירוע, מה שנקרא, זה סיכום תרגיל. לכן אומרים עלינו לשבח אחרי כל דבר, גם אחרי קידוש לבנה אומרים עלינו לשבח, אחרי ברית אומרים עלינו לשבח, כל אומרים עלינו לשבח. זה לא משהו שספציפי רק לתפילת שחרית או לתפילת תרבית. עלינו לשבח זה סיכום אירוע של כל דבר שעשית, שהמרכז של עלינו לשבח זה תקן עולם חודשת. זאת אומרת, של מה עשינו את כל זה? לרומם את המציאות. אז זה אחרי ברית מילה ואחרי קידוש לבנה, אחרי כל דבר. זאת אומרת, אחרי כל דבר בערך אתה אומר לנו שבח. למה? כי פה זה סיכום של כל הדבר הנפלאים שעשית קודם. קודם עשית קידוש לבנה, מצוין, מזה נתקן עולם חודש שדאי. שאלת שחרית, יופי, נתקן עולם חודש שדאי. אז תכף אני אסביר למה האשכנזים אומרים את זה לפני פסוקי דזרומה, והספרדים אומרים את זה אחרי קווי אל השם. בסדר, אני אסביר. אבל לצורך העניין תבינו שזה לא חלק מהתפילה, זה מלא הסדר שכולם הוא אותו דבר, רק השאלה איך אתה תוקע את הלנו שבח. מבינים? נהדר. אז למעשה אתם רואים שאנחנו חוזרים בדיוק באותו סדר. אחרי קדושת הובה לציון גואל, שזה בדיוק מול קריאת שמע וברכותיה, אז אומרים שיר של יום, שזה בדיוק סוכי דזימרה, ובסוף אומרים קווה אל השם, שזה בדיוק עולם העשייה, שזה הקורבנות שאמרנו קודם, וזה, אז עלינו, ירדנו, הגענו בדיוק לאותה נקודה. בסדר? הכל ברור, הכל בדיוק כמו שהיה קודם. אז עד כאן הסדר של התפילה מצד הכוונות. מה זה אומר לי באופן מעשי? בייחוד החלק של העלייה הוא יותר קל להתכוון בו, כי זה באמת חשוב שבן אדם יבין שהתפילה שלו זה לא משהו עכשיו שבסדר, הוא יצא דרך חובה לעכשיו לקשקש משהו לקדוש ברוך הוא. אלא זה באמת איזושהי אחדות, וקריאת שמע זה באמת אחדות, וזה תנאי לתפילה. זאת אומרת, אני, בשביל להגיע להתפלל כמו שצריך, אני צריך להגיד קריאת שמע כמו שצריך. להגיד קריאת שמע כמו שצריך, זאת אומרת, לאחד את הכל, אז אני צריך להבין פה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בצורה נפלאה. ובשביל זה אני צריך גם שיהיה חשוב לי כל מה שיש בעולם, כל היצורים האלה שבעזרת השם. עד כאן החלק של התפילה. עכשיו נסביר את עלינו שבח ובזה נגמור. אז יש כלל ידוע, וזה שיש שתי צורות של עבודת השם, כבר אמרתי את זה, או למישהו שאל אותי באחד השיעורים או לכולם. יש כמה צורות של עבודת השם שלא סותרות אחת השנייה. וזה מסביר את השינויים ב, נקרא לזה בניואנסים בעבודת השם בין גם עדות וגם זרמים. זאת אומרת, נגיד יש כאלה שמכין את התפילים מבפנים החוץ, יש כאלה בחוץ פנימה. אז תגיד, תחליט, או שזה צריך להיות ככה או שצריך להיות ככה, מישהו פה עקום, זה לא נכון. יש את הנקודה הזו שקרה לזה בחוץ פנימה, יש גם זה מבפנים החוץ, אז יש שתי צורות של עבודת השם. יש כאלה שצריכים להוציא מהלב החוץ, אז צריך להפנים מה יש, נכון? זה לא סותר. אם היית אומר אחד מניח תפילין על יד, אחד מניח תפילין על הרגל, בסדר, זה לא שייך. אבל כולם עושים, ההלכה היא הלכה לכולם, כולם עושים אותו דבר. אז הקשיבה אחד עושה ככה, זה מה היא נפקמינה. זאת אומרת, זה כן נפקמינה. אז זה נפקמינה בעצם המצווה. אז למעשה צריך להבין שהגוונים בעבודת השם, זה לכתחילה, זה לא בדיעבד. זאת אומרת, יש באמת שתי צורות, או הרבה צורות, שבהם יש עניין לעבוד את השם, וכל אחד צריך לעשות לפי שורש ישמתו, ולכן לא צריך לעבור מ... אין דבר כזה שבן אדם שנולד בספרדי אז הוא פתאום עכשיו מתפלל נושך אסכנז. זה לא בסדר. מה זה לא בסדר? זה לא איסור דאורייתא, אבל זה לא בסדר. זאת אומרת, זה אדם שמה שלו, זה הצורה שהוא צריך להתפלל, זה הנקודה שלו, בעיקרון לא צריך לשנות. בלי שאלות עכשיו, כי אנחנו לא נגמור את השיעור, בסדר? אחרי זה שאלה לוקחת. עקרונים אינו צריך לדבוק במנהג אבותיו באופן פשוט, וזה השורש שלו, זה שנשמתו היא לפי אבותיו. הסימן זה הנקודה שלו. עכשיו נסביר רק את החילוק הזה שמופיע תמיד בין אשכנזים ספרדים, או נוסח ספרד שהעתיקו מהספרדים, ש בין שני הנוסחים האלה. והכלל הוא תמיד בשאלה איפה ההשפעה יותר גדולה בעולם. או ניקח את הדוגמה של התפילה, איפה אתה עושה את הסיכום של התפילה? האם אתה עושה את הסיכום של התפילה אחרי שהעקרונות הופיעו, או אחרי שזה הופיע בפועל? עוד פעם, השאלה מה מרכז התפילה. האם מרכז התפילה עניינה לרומם את הערכים, ומתוך זה המציאות היותר פשוטה תופיע כבר באופן כמעט אוטומטי, או שאתה רוצה עכשיו לקחת אותם ערכים ולהוריד אותם לאדמה עד הסוף בידיים שלך? את השאלה היא איפה המרכז בעבודת השם. האם מרכז בעבודת השם זה בצד היותר עליון, כלומר בצד יותר מחשבתי, או שמרכז בעבודת השם זה בפועל ממש בתכלס? עכשיו תראו שזה החילוק בין אשכנזים ספרדים בהמון הלכות, וזה יסתבר לכם שכנראה זה נכון. אז פה נתחיל קודם בדוגמה של התפילה. אז אשכנזים הם יגידו עלינו לשבח אחרי קדושת טובה לציון גוי. זאת אומרת, כבר אמרת בית ספר למוזיקה מודרנית, אמרת הכל. עכשיו תכלס, אז תקנה פה עכשיו גם כמה גיטרות חשמליות, יופי. אבל זה לא הנקודה. הנקודה זה עצם זה שאמרת את הנקודה. הספרדים יגידו, רגע, מה אתה עושים? מה זה מוזיקה מודרנית? יפה לך פה את אום קולטום. תגיד תכלס מה אתה רוצה. הם אומרים, לא, אני רוצה לראות מה אתה הולך לבשל לי פה. בסדר? הם מורידים את... הסיכום אצלם זה בסוף. זאת אומרת, קודם אני רוצה להוריד את הכל לעולם תכלס, ואחרי זה אנחנו נסכם. בואו ניקח כמה דוגמאות יפות ותראו שהעסק הזה עובד בהרבה מקומות. בואו ניקח דוגמה, כבר דוגמה אחת נפלאה. חבל שאין לי פה הפטרה של פרשת וישלח. תביאו לי, יש פה הפטרות? פתח לי פרשת פרשת וישלח. בסדר, אם יש פה? בסדר? יש שני נוסחים כמובן, שכנראה ספרד יותר נגיע לזה. טוב, בוא נתחיל מדוגמה אחת פשוטה. כן. איך ספרדים אומרים קדיש? לא, איך הם יושבים בקדיש? איך הם נמצאים? ספרדים יושבים, אשכנזים עומדים. למה? מה אתם מנסים לשבת ללעמוד? מתי עומדים ומתי יושבים? זה פשוט, אתה עומד שאתה מטפל ברוך, אתה יושב שאתה רוצה להוריד את זה לעולם, ברור? זה החילוק.
גם תפילין.
נכון, בדיוק, גם תפילין. פרשת וישלח, רגע, רק שנייה. כן, מצוין. חבר'ה, תנו לי לדבר, יש לנו עוד 4 דקות, גורמים לדבר, קוראים את השיעור. דבר ראשון, אשכנזים עומדים, ספרדים יושבים. למה? כי הם מטפלים בעולם הרוחני, הם מטפלים בעולם המעשי. כנ"ל בתפילין אותו דבר. מניחים בישיבה, אשכנזים מניחים בעמידה. דוגמה הבאה, מצוינת. מה עושים אשכנזים בסוף ראש השנה? מה התקיעה האחרונה של אשכנזים? תקיעה גדולה. של ספרדים? תרועה גדולה. מה למדנו? מה זה תקיעה ומה זה תרועה? לא, זה ארוך, אני יודע, חמישון.
תרועה מעשים, תקיעה זה אחדות.
תקיעה זה העיקרון, זוכרים? ותרועה זה התכלס, נכון? תו, זה המעשים, נכון? הספרדים, מה יגידו? איך נגמר כל הסיפור? תכלס, תביא לי את זה למציאות. התרועה הגדולה זה אומר, כל העבודת השם הזאת שעשינו בתקיעות, עכשיו תוריד לי את זה למציאות. נוריד במציאות בסוף. קודם, כל עבודת השם עניינה לרועם את הרוחניות. לכן התקיעה שלנו, אנחנו עושים בסוף תקיעה גדולה, לא תרועה גדולה. ברור העיקרון? נהדר. בוא ניקח עוד דוגמה. קידוש לבנה. אשכנזים עושים אחרי 3 מספרדים אחרי שבוע. למה? כמה לבנה יש לך? מבין? אשכנזים יגיד, יש לבנה, מספיק, מה? אשכנזים ספרדים רוצה לראות את זה. לא, מה אתה מביא לי פה איזה בדן לבנה? זה לא רציני. זאת אומרת, פה, אצל האשכנזים מופיע עיקרון. זאת אומרת, יש קצת לבנה, מספיק, אחרי זה כבר יגדל. נכון, ספרדים יגידו, מה זה? אני רוצה לראות. אני, תביא לבנה תכלס, לא איזה בדן לבנה. נכון? מה החילוק? זה אותו חילוק. השאלה, איפה אתה עכשיו מוריד את הרוחניות לעולם? האם אתה מוריד את הרוחניות לעולם בנקודה שהיא מתחילה להופיע, שזה מה שנקרא פה קדושה טובה לציון גול בעולם הבריאה, ואז אתה עושה סיכום אירוע וכל השאר יקרה לבד, או שאתה מוריד את הרוחניות לעולם אחרי שהכל כבר הופיע, זאת אומרת, אחרי שהורדת את זה תכלס בשטח לפה. בוא תראו דוגמה אחרונה ממש יפה, וזה בזה נגמור. כן. יש פרשת וישלח, זה הפרשה כמובן ש... יש פה את הפרשה על אדום, זאת אומרת על עשיו. כן. אצל הספרדים אומרים חזון עובדיה, זה מאוד פשוט. מה זה חזון עובדיה? זה נבואה על אדום. זאת אומרת, זה הפרשה שמדברת על עשיו. מה ההפטרה? כסחים את האדומים. זה נבואה על אדום, איך כסחים אותם, נכון? כן. מה זה הפרשה של האשכנזים? נכון, לא קשורה לעניין. ועמך תלויים למשובתי. מה הקשר? איפה? מי? מה? לא קשור לכלום. איפה הדבר הכי שקשור? זה שכתוב על יעקב בבטן עקב את אחיו ובנו שרה את אלוהים. היה שר המלאך ויוכל ויבר לדעו בית אל ונמצא אף זו. יש פה קצת סיפורים על יעקב, איך הוא נלחם עם המלאך ואיפה הוא נלחם עם עשיו בבטן. זאת אומרת, האשכנזים הביאו הפטרה שהוא הולך מכות עם יעקב בבטן, והספרדים יביאו הפטרה איך כסחים באחרית הימים, איך מחסלים את האדומים. אתם מבינים? זה בדיוק החילוק. האשכנזים יטפלו במקור של הבעיה. המקור של הבעיה זה שאנחנו מכות בבטן, נכון? ספרדים יטפלו במה קורה תכלס. תכלס מורידים להם את הראש עכשיו, אז הם יביאו הפטרה איך הורגים את האדום, והם יביאו הפטרה על מקור המלחמה. מבינים את העיקרון? יפה. עד כאן החילוק, וזה גם עוד השיעור 6, הולכים להתפלל.